לכולן, מה שלומכן? אני מאוד מאוד מתרגשת להיות כאן. ברוכות הבאות לפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות. אני יודעת, לא הייתי כאן הרבה זמן ומאוד מאוד התגעגעתי. אני חושבת שקרה לי בתקופה האחרונה מה שקרה לרבות מאיתנו, לפחות כמו שאני שומעת מהסביבה הקרובה אליי ומהקליניקה שלי, שהקול שלנו, our voice, קצת נדם לנוכח האירועים שפוקדים אותנו בתקופה האחרונה. אני מקליטה את הפודקאסט הזה באוגוסט 2023, אחרי שאנחנו עוברים שבועות ארוכים של חקיקה משפטית ומחאה לחקיקה המשפטית, ובעיקר אלימות במדינה, אלימות קשה, תחושה של פחד, שאנחנו לא יודעים לאן המדינה האהובה שלנו הולכת. ואני ממש פוגשת קושי לדבר, קושי לראות את תפיסת העולם של האחר, קושי לדבר, ואני מודה שכאישה רגישה, אולי רגישה מאוד, יש שיגידו רגישה מדי, הדבר הזה פוגש אותי במקום שגורם לי ללכת צעד אחורה, ויכול להיות שזאת אחת הסיבות ששתקתי תקופה ארוכה. ורציתי לדבר איתכן היום על נושא שתמיד נושא חם בקליניקה שלי ובכלל בחיים שלנו, והוא נמצא בתקופה האחרונה הרבה יותר מבדרך כלל, נושא של בחירה, של קבלת החלטות, ובעיקר צמד המילים לבחור נכון. אם אתן מכירות את השיר של אמיר דדון, הוא אומר בשיר שלו, מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. ואני חושבת שבבית הזה, מתוך השיר, יש פנטזיה מאוד מאוד גדולה, לפיה יש בחירה נכונה אבסולוטית או לא נכונה אבסולוטית, ויש לזה אפילו ניחוח פרפקציוניסטי לדבר הזה, האם בחרתי נכון או לא בחרתי נכון, האם אני אבחר נכון או לא אבחר נכון. יש ניחוח פרפקציוניסטי וניחוח של ניחוח הרי גורל, אני אקרא לזה, כי האמת היא שאין אמת אחת נכונה, אין בחירה נכונה אבסולוטית או בחירה לא נכונה אבסולוטית. הרבה פעמים אנחנו יודעות בחוכמה שבדיעבד האם עשינו בחירה שהייתה נכונה ומדויקת לנו לשעתו, כן או לא. ולכן אין נכון או לא נכון, יש מה שנכון לי כרגע, והבחירה הנכונה לי כרגע היא בחירה שמאוד מאוד נעוצה במשאבים העומדים לרשותי. זאת אומרת, אם אני כרגע אמורה לעשות בחירה האם כן או לא לצאת לדייט, כן או לא לאפשר לבת שלי משהו שהיא מבקשת, כן או לא לקבל את הצעת העבודה ששלחו אליי, כן או לא לצאת עם חברה, כן או לא לנתק קשר מחברה, אני בודקת את מגוון המשאבים שיש לי לרשותי כרגע, ואלה לא אותם משאבים שיהיו לרשותי עוד שבוע או עוד 10 ימים. וזה משהו שחשוב להבין, כי זה בעצם מאוד מאוד מפחיד לקבל החלטה, אבל מהרגע שקיבלנו החלטה, יש לנו המון המון מידעים שלא היו לנו קודם, וזו החוכמה שבדיעבד. מה שקורה זה שאנחנו אלופות העולם בלשפוט את עצמנו בדיעבד, ויש תרגול של אליזבת גילברט שאני מאוד מאוד אוהבת באחד הספרים שהיא כתבה, שהיא אומרת, אם נשים באמת יד על הלב ונשאל את עצמנו האם הבחירה שבחרתי, אם הייתה ניתנת להזדמנות נוספת במסגרת כל הנתונים שהיו לרשותי כרגע, באותו רגע, כל המידע שהיה לרשותי אז, האם באמת באמת יכולתי לעשות משהו אחרת? והתשובה היא, ברוב המקרים חד משמעית לא. הרבה פעמים כשאנחנו שופטות את עצמנו בדיעבד, השיפוט הזה נובע מתוך מקום שבו אני חכמה בדיעבד. אני פתאום מסתכלת על הסיטואציה אחרת, פתאום אולי קצת מדברת עם אנשים, אני רואה פרספקטיבות, ואז אני שופטת את עצמי בצורה לא יפה, בצורה שמכה אותי, בצורה שמרביצה לי, במקום להתמודד עם הטעות שעשיתי כבת אדם. ואני חושבת שלמעט דברים מאוד מסוימים, אנחנו עושות בחירות ואנחנו חופשיות לבחור גם אחרת, ואנחנו הרבה פעמים שוכחות את זה. כן, יהיו לבחירות ולחוסר בחירות שנעשה מחירים, לפעמים המחירים יהיו כבדים, אבל יש לנו חופש, יש לנו חופש להחליט. אני חושבת שההחלטה היחידה שברגע שעשינו אותה היא בלתי הפיכה, היא החלטה האם להביא או לא להביא ילדים לעולם. זאת אומרת, כשאני מגיעה לגיל מסוים ובחרתי לא להביא עוד ילד או ילדים בכלל, אז בעצם הדלת הזו נסגרת בפניי בצורה בלתי הפיכה. לעומת זאת, אם בחרתי להביא ילד והילד הזה נולד, הוא כבר מצב קיים, אני לא יכולה להחזיר את הגלגל לאחור. אבל בכל המצבים האחרים, אני לא יכולה להחזיר לעולם את הגלגל לאחור, אבל אני כן יכולה להיות חופשייה לבחור אחרת. אני כן יכולה להחליט משהו אחר ולהפיק לקחים, לא ממקום של הלקאה עצמית או של להרביץ לעצמי על זה שבחרתי ככה בעבר, אלא ממקום של ללמוד הלאה מה מתאים ונכון ומדויק לי. גם אם יהיו לזה מחירים כבדים, כן, לנתק קשר עם חברה שכבר הקשר איתה לא עושה לי טוב, או משהו בציפיות שלי השתנה, זה לא דבר קל, ואני כן יכולה לספר לכם שבמהלך השנים היו לי קשרים עם כל מיני חברות שהקשרים לא המשיכו, כי הגעתי למסקנה, וכמובן הייתי חכמה בדיעבד, הגעתי למסקנה שהקשר היה על הכתפיים שלי הרבה יותר ממה שהוא היה על הכתפיים של הצד השני. וזה התאים לי לתקופה מסוימת, עד שזה כבר לא התאים לי יותר. והאם הייתי יכולה לבחור אחרת? כן, הייתי יכולה לבחור אחרת. אולי הייתי יכולה להיות יותר מוצלחת בלהציב גבולות. אבל אני גם חופשייה להחליט ולבחור בכל יום מחדש למי אני בוחרת להרים טלפון, עם מי אני בוחרת לדבר, מי אני בוחרת שיקיף אותי בחיים שלי. ואני חושבת שמהרגע שאנחנו הופכות להיות אמהות, קורה איזשהו תהליך שבו המשאבים שלנו הופכים להיות מאוד מאוד מצומצמים באופן טבעי, ולכן אנחנו נאלצות לבחור מה אנחנו עושות בזמננו החופשי, עם מי אנחנו מבלות, והצמצום הזה בעצם מוביל להתרחבות, כי הבחירות הופכות להיות הרבה יותר נכונות והרבה יותר מדויקות. יש מאיתנו כאלה שמתמהמאות, שקשה להן להחליט באופן טבעי, שנכנסות לחנות ומודדות חולצה ומודדות עוד חולצה ומודדות סמלה ומודדות עוד סמלה, ונורא קשה להן לבחור את הבחירה. יש כאלה שבדיוק הפוך, שבוחרות מהר, אולי מהר מדי. אז יש בהתמהמהות בהחלטה מצד אחד רווח, כי אני בעצם לא מחליטה, אני מתמסרת לפחד שלי מלהתחייב ואני לא מחליטה. מהצד השני של הרצף יש החלטה מהירה מדי, וכאן נמצא הפחד מההשתהות, מההתמהמהות. ואני ממש מזמינה כל אחת מהמאזינות, כל אחת ממי שמקשיבה, שתמצא את עצמה על הרצף, לא רק בכניסה לחנות בגדים, אלא ברצף ההחלטות שהיא קיבלה בחייה, ההחלטות היותר דרמטיות וההחלטות הפחות דרמטיות. לפעמים אני קונה מאוד מאוד מהר. אני למשל בן אדם שכשנכנסת לחנות ומודדת בגד, אני יודעת מאוד מאוד מהר האם הוא מתאים או לא מתאים ועוברת הלאה. גם בחיים הרבה פעמים קבלת ההחלטות שלי היא מהירה, ופעם הייתי מאוד מאוד מתבחבשת, והיום אני ממש מרגישה שהמשאבים שלי קצרים, ואני רוצה לקבל החלטות כמה שיותר מהר. אני משתדלת מאוד לעשות את זה מאוזן, לא יכולה להגיד שזה מצליח לי כל הזמן. יש כאלה שלפעמים בחנויות בגדים בוחרות מהר, לפעמים בעבודה בוחרות לאט, או הפוך. יש כאלה שהבחירות שלהם בכל נושא בחיים שונות מבחינת האוריינטציה ומבחינת הסיסטם. אז חשוב לנו להכיר מה הנטיות שלנו, מה הבחירות שיותר קל לנו לעשות, מה הבחירות שיותר קשה לנו לעשות. חשוב להתבונן על הדבר הזה, כי יכול להיות שאנחנו נמצא שלמשל במערכות יחסים יותר קשה לנו לעשות בחירות, ואז השאלה מה הקושי. האם אני בדפוס מרצה, חשוב לי מאוד לחוס על האדם האחר, האם זה נובע מתוך מקום של גבולות, כל אחת והמקום שלה, וקודם כל השלב הראשון הוא לעצור ולהתבונן. הדבר השני שהרבה פעמים אני עושה בבחירות כאלה, זה הדבר האובייס, תמיד יסבירו לנו שמה שצריך לעשות זאת רשימת בעד ונגד, אז אני קוראת לה רשימת רווח ומחיר. לכל החלטה, גם אם זאת החלטה שאני מדמיינת או חושבת או רואה רק את הרווחים או רק את המחירים, תמיד בכל בחירה יש גם רווח וגם מחיר. בבחירה להביא ילד לעולם יש גם רווח וגם מחיר. בבחירה להמשיך קשר עם מישהי שלא עושה לי טוב, ואפילו כשאני מודעת לזה שהיא לא עושה לי טוב, יש בה גם רווח וגם מחיר. המחיר ברור, ברור מראש והגיוני, ואנחנו גם חושבות עליו. כשמישהי אומרת לי בקליניקה, אני בקשר עם חברה שלא עושה לי טוב, המחיר מאוד מאוד שקוף וברור. אבל כשאני שואלת אותה מה הרווח, הרבה פעמים יש שתיקה, והרבה פעמים קשה לנו לשים לב לרווח. הרבה פעמים במקרה כזה, הרווח יכול להיות שהיא לא תיפגע ממני, או שאני לא ארגיש רע עם עצמי על זה שפגעתי. והרווח הזה הוא רווח דרמטי לחיים שלנו, ואם נתעלם ממנו, אנחנו לא באמת נוכל לעשות בחירה הגיונית, או בחירה רציונלית, או בחירה שקולה שאנחנו רוצות לעשות. אז אני רוצה גם להבין את הרווח והמחיר, ואני רוצה, כשאני חושבת על ההחלטה הזאת, אפילו עוד קודם, אפילו עוד לפני הרווח והמחיר, אני רוצה לעצור ולהבין רגע מה קורה לי לנוכח ההחלטה. מה אני מרגישה? ממה אני פוחדת? האם אני פוחדת מלקבל את ההחלטה? או מלהתחייב להחלטה של עצמי? או האם, הפוך, האם אני פוחדת מההשתהות בתוך הדילמה? האם אני פוחדת מההתמהמהות? ואני רוצה לחשוב מה אני מרגישה, להרגיש את מה שאני מרגישה, ולסמן את הרגע שעולה בי. לסמן את הטקסט הפנימי שעולה לי. לסמן את מה אני אומרת לעצמי כשאני חושבת על ההחלטה. האם אני אומרת לעצמי, אני לא מסוגלת לקבל את ההחלטה, או אני לא טובה בקבלת החלטות? האם אני אומרת לעצמי, אני אחליט אחרי החגים? מה הטקסט הפנימי? הטקסט הפנימי הרבה פעמים יספר לנו את הסיפור שלנו בהרבה מרחבים אחרים שהם לאו דווקא קשורים להחלטה הספציפית הזו. אז השלב הראשון הוא להבין מה אני מרגישה, מה הטקסט הפנימי שלי. השלב השני הוא רווח ומחיר. ואז אני בעצם רוצה כמה שיותר להרחיב את האפשרויות שלי. עם האינטואיציה, והאינטואיציה מבחינה מסוימת היא מאוד מאוד חשובה, מבחינה אחרת בעיניי היא overrated, כי הרבה פעמים הבטן תנחה אותנו לעבוד עם הדפוסים שלנו, עם האוטומטים שלנו, עם מערכת העצבים הסוערת שלנו, עם המנגנונים ששומרים עלינו בחיים, המנגנונים ההישרדותיים שלנו. ואנחנו רוצות לשבור את הדבר הזה כשאנחנו מקבלות החלטה. אז הרבה פעמים להקשיב לבטן זה מעולה, והרבה פעמים להקשיב לבטן זה רק לקבל החלטה ממקום שאני מקבלת החלטות כבר המון המון זמן, וזה לאו דווקא משרת אותי. אז זה נורא חשוב שנקשיב לבטן בערבון מוגבל, ולהרחיב את היריעה, להרחיב את נקודת המבט בכל דרך אפשרית. למשל, אחת הדרכים, תרגול שאני מאוד מאוד אוהבת, זה להיות פרקליטו של השטן. זאת אומרת, אם הבטן שלי אומרת לי לקבל את ההחלטה המסוימת, למשל, אם אני אלך עם הדוגמה של החברה, הבטן אומרת לי לנתק קשר, אז אני אהיה פרקליטו של השטן, אני אקח את העמדה המנוגדת, ההפוכה, ואני אביא טיעונים לבית המשפט בצורה מאוד מאוד משכנעת, כאילו החיים שלי תלויים בדבר הזה. אותו דבר אם אני בעמדה הפוכה, אם אני בעמדה של לא, היא צריכה אותי, אני לא אעשה לדבר כזה, אני רוצה ללכת ולהיות הפרקליטו של השטן כדי לייצג בפני עצמי את העמדה ההפוכה שלא נגישה לי. ודרך משחק התפקידים הזה, ועדיף לעשות אותו בכתיבה, או לחילופין, עדיף לעשות את זה עם חברה. למשל, אם אני בוחנת את מערכת היחסים שלי עם חברה מסוימת, יכול להיות שאני אבחר את בן הזוג שלי או חברה אחרת שיעשה איתי את התרגול הזה, כדי לאפשר לי לראות עוד נקודת מבט. אז זו טכניקה אחת. טכניקה שנייה להרחבת נקודת מבט שאני מאוד מאוד אוהבת, עוד למדתי אותה ב-2010 כשלמדתי אימון, זו טכניקה שנקראת 10-10-10. אני רוצה לשאול את עצמי, מה אני אחשוב על ההחלטה שלי, על הבחירה שלי בעוד 10 דקות, 10 ימים ו-10 שנים? וזה מאפשר לי לראות איזושהי פרספקטיבה רחוקת טווח. יכול להיות שיש החלטה שנראית לי מאוד הרת גורל היום, אבל בעוד 10 שנים אני אפילו לא אחשוב עליה יותר. והדבר הזה מאוד מאוד עוזר לי להיות שנייה בעמדה פחות גורלית ולקבל החלטה ממקום הרבה יותר שקול. אז 10-10-10, ואנחנו רוצות בהמשך לזה לשאול את עצמנו, ההחלטה שלנו היא החלטה שמתקבלת דרך העיניים של הגיל שלנו. זאת אומרת, אם אני היום בת 43, אז אני מקבלת את ההחלטה על סמך כל הניסיון שצברתי עד הגיל הזה, עד הלום. אז אני רוצה ללכת לקצוות. אני רוצה לשאול את עצמי, לבחון את ההחלטה שלי מגיל 10, בעיניים כלילות של ילדה, ולחילופין בעיניים של אדם שעבר את כל החיים ממרומי גיל 80. אדם שהוא בשליש הראשון, האחרון של החיים שלו, נגיד בעשור האחרון לחייו, מה הוא יחשוב על ההחלטה הזו? אז זה מאפשר לי מצד אחד להכניס כלילות להחלטה, מצד שני להכניס איזושהי פרספקטיבה של כמו זקן השבט. אז זו טכניקה שאני מאוד מאוד אוהבת. והמטרה היא באמת להרחיב את האופציות, להרחיב את האפשרויות. הרבה פעמים אנחנו מקבלות החלטות מתוך מקום של יש רק אפשרות אחת נכונה או שתיים. אני מתלבטת בין זה לזה. למשל, בדילמה עם החברה, אני מתלבטת בין להישאר איתה בקשר או לא להישאר איתה בקשר, אבל יש עוד אפשרויות. למשל, אני יכולה להנמיך את הציפיות שלי ולהשקיע את מירב המשאבים שלי בחברות אחרת. אני יכולה לשמור על קשר ולמנן אותו, למנן את הפגישות, למנן את המעורבות הרגשית שלי. אני יכולה המון המון דברים שלאו דווקא נגישים לי באותו רגע של ההחלטה. כי להרבה מאיתנו יש פילטר שנקרא כן לא שחור לבן, וזה נכון גם לדרך ההסתכלות שלנו על המציאות, וגם לדרך קבלת ההחלטות שלנו. הרבה פעמים אנחנו נראה דרך אחת נכונה, או כן או לא, שחור או לבן, שתי אופציות, אבל כמעט תמיד יש יותר מאופציה אחת, ובוודאי יותר משתי אופציות. הרבה פעמים אנחנו רק צריכות להרחיב את נקודת המבט. הרבה פעמים יושבות מולי נשים בקליניקה ואני שואלת, אז איזה עוד אופציה יש? והרבה פעמים יגידו לי, אין עוד אופציות. וכשאנחנו מתעקשות לגרד מעצמנו עוד אופציות, אנחנו נראה שבהחלט יש. יכול להיות שלא נבחר באופציות האלה וזה בסדר גמור, אבל האופציות האלה קיימות, וככל שיש לי יותר אופציות, ככל שנקודת המבט שלי יותר רחבה, יותר עגולה, יותר גם וגם, ככה יש לי יותר שקט פנימי לקבל החלטה. אז אנחנו ככה מתקרבות לסיום, ורציתי לעשות איזשהו סיכום קצר, כי אני מרגישה שאמרתי המון המון דברים ודיברתי יחסית מהר. אז בעצם אנחנו קודם כל רוצות להגיע לתובנה, לפרספקטיבה שאומרת אין בחירה נכונה או לא נכונה באופן אבסולוטי, יש בחירה נכונה או לא נכונה עבורי כרגע. וברגע שאני מבינה שהדבר הזה הוא לא אבסולוטי, כבר יורדת איזושהי שכבה של גורליות סביב ההחלטה. ההבנה שהתמה הזאת של לבחור נכון היא פרפקציוניסטית, מאפשרת לי לשאול מה good enough, להיות במקום יותר רך עם עצמי. ההבנה שיש למעט בחירה אחת בחיים שלנו, בחירה חופשית, זאת אומרת אני חופשייה לבחור ולשנות את דעתי בכל רגע נתון, גם אם יהיו לבחירה לשנות את דעתי מחירים כבדים. דיברנו על זה שיש פחד מהתחייבות ולעומת זאת יש פחד מהתמהמהות, ודיברנו על כלים לקבלת החלטות, שהכלי הראשון שדיברתי עליו הוא לשים לב למה שאני מרגישה, לטקסט הפנימי. הדבר השני הוא רווח ומחיר. הדבר השלישי, להיות פרקליטו של השטן ולייצג את העמדה המנוגדת לבטן שלי שמזמינה אותי להיות באוטומט. אחר כך דיברנו על הכלי 10-10-10. אחר כך בחינת ההחלטה מהקצוות של החיים, מעיניים של ילד ומעיניים של אדם שמסיים את חייו. ודיברנו על להרחיב את האפשרויות, להרחיב את נקודות המבט, להמשיג לעצמי ולכתוב לעצמי את כל האפשרויות הקיימות בסיטואציה, ולזכור שתמיד יש עוד אפשרות, לשאול את עצמנו איזה עוד אופציה יש. אז אני רוצה לאחל לכם קבלת החלטות נבונה ומדויקת לכן כרגע. אני רוצה לאחל לכן שקבלת ההחלטות שלכן לא תהיה גורלית ולא תהיה פרפקציוניסטית, אלא תהיה ממקום עגול, רך, חומל, שגם אם עשיתן טעות שאתן יודעות עליה בדיעבד, תהיו רכות עם עצמכן, חבקו את עצמכן, תנו לעצמכן חמלה ולא נבוט בראש, ותשאלו את עצמכן מה אני יכולה ללמוד מהדבר הזה לבחירה הבאה שאני אעשה. בכל פעם אנחנו יכולות לבחור אחרת, אנחנו נשים חופשיות שרשאיות לבחירה שלהן, וזה נורא נורא חשוב לי להגיד. אז כמו תמיד אני מזמינה אתכן לשתף אותי בהודעות, אני מאוד שמחה לקבל את הפידבקים שלכן ואני מאוד שמחה לחזור, אז שתפו אותי מה לקחתן מהפרק הזה, מה קיבלתן, ואם הפרק הזה והפרקים הקודמים עושים לכם משהו, אתם מתחברים אליהם, אני הכי אשמח אם תשתפו, אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציה, זה רק יעזור לי להגיע לעוד ועוד נשים, ולפתוח להן את הלב לתחום החמלה העצמית והרכות והעיגול הזה. אז תודה רבה שהקשבתן, ונתראה בפרקים הבאים. ביי ביי!